חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, גוברים הקולות להקדמת הבחירות, הקרע בקואליציה לא הולך להיפטר בקרוב, אומרים בכירים בליכוד, וכבר המילה בחירות הופכת להיות רלוונטית מאוד. בתווך כמה חוקים משמעותיים, חוק הגיוס, שאם נצא לבחירות יידחה שוב בעוד קדנציה, למרות שעל פי ההבנה כבר חלק מהחוק מקודם. גם חוק הגיור, שכנראה לא יוגש עד סוף השבוע, ואז יפקע מועד האחרון, שבגץ אפשר לכנסת לחוקק חוק בעניין הזה, גם זה כבר לא יקרה בקדנציה הזו, ואם הולכים לבחירות, זה גם כן יידחה אם בכלל. הסוגיות הכלכליות העולות ממשבר הקורונה הולכות ונהיות קשות. על פי נתוני הרווחה, עשרות בעלי עסקים מדווחים על פשיטת רגל, אנשים שאיבדו את מקור פרנסתם מדווחים על בעיות נפשיות, דיכאון וקשיים מעבר לקושי הכלכלי, ולמדינה אין פתרונות להציע. עם החזרה ללימודים ואישור הקבינט לחזור לשגרה בחלק מענפי המשק, יש ביקורת גם נגד משרד הבריאות, וגם מצד שני, בתוך הקבינט מתגלים הוויכוחים, הדיונים סביב הנושא הזה, עוד מעט נביא שני הצדדים. בהמשך המהדורה המרכזית עוד כמה וכמה עניינים. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם חבר הכנסת הרב אורי מקלב, סגן שר התחבורה. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
כשאנחנו מדברים על אפשרות של בחירות, זה הולך ונהיה ריאלי, נכון?
זה כשהכל צולע כמו בחירות, אז בסופו של דבר, מה שצולע כמו ברווז הוא ברווז, וגם מי שמתנהלים כמו מערכת בחירות ושאין שיתוף פעולה, בסופו של דבר זה יכול להגיע, וזה לכאורה מגיע לבחירות, אבל בכל אופן, כששני הצדדים לא טוב להם הבחירות, אנחנו עדיין יש לנו תקווה, ויש סיכוי שהצדדים בעיניים עצמם יבינו שהבחירות רק עושה להם רע, ושום רווח לא יהיה מהבחירות, גם אם לא ישיגו, והם לא ישיגו את מה שרוצים להם להשיג, אז אנחנו כן חושבים וכן מתפללים, אנחנו כן רואים עוד סיכוי שבסופו של דבר עוד יכול להיות מצב שלא יהיה בחירות. אבל אני לא אגיד לך שזו האווירה שמסביבנו כאן, האווירה שמסביבנו בתוך המפלגות באופן כללי, בתור מערכת האחרית הפוליטית היא מדברת על בחירות, אבל המציאות אומרת ששני צדדים לא טוב להם את זה, יש סיכוי שבסופו של דבר ימצאו את הדרך להתגבר על זה. ואנחנו צריכים באמת לשאוף, לא שעכשיו המצב הוא טוב, לא שההתנהלות טובה היא פוגנית מאוד, היא מפריעה מאוד בכל המישורים, אבל בסופו של דבר לצאת לבחירות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
בוא נדבר בשבילך הרב מקלב על חוק הגיור. כמו שאנחנו מבינים, מי שבסוף יקבע את הליכי הגיור בישראל יהיה בגץ, ובגץ יפתח דלת לרפורמים, דבר שלא היה מקום המדינה ועד היום, שבירה מוחלטת של הסטטוס קוו. מצד שני לכם, בכנסת יש עדיין אפשרות להציל את המצב, לחוקק חוק של גיור ממלכתי בלבד, נכון שיסגרו כמה בתי דין פרטיים חרדים, אבל מצד שני גם לא ייפתחו רפורמים. מה עמדתכם, אם בכלל עושים משהו בעניין הזה?
לפתרון שאתה אומר, יכול להיות, גם אם נניח שהוא פתרון טוב, אבל אין לו קונים, אני לא רואה את ראש הממשלה תומך בהצעה כזו. בגלל כשאנחנו רואים את ההתנגדות של הרפורמים, אז הוא אומר שזה בסדר, שהחוק הוא טוב מבחינה הזו, שבאמת לא נותן שום הכרה ברפורמים. אבל מצד שני, כשזה יבוא לידי מימוש, יש, כשאתה אומר מה לא, אבל אתה גם מתייחס למה כן, שמערך הגיור הממלכתי הוא זה שיש לו את כל המשקל, והוא מאוד ממלכתי, כדי להעביר את זה, בניסיון להעביר את זה, הוא יש לו את כל המשקל, ולא הנושא שבכלל הוא מוזכר, לא של הרבנות ולא של ההלכה, ועם עוד כמה דברים כאלה, זה בסופו של דבר יכול להיות בעיה, ואנחנו לא רוזים שם. אני חושב
רגע, היום... יהדות התורה מתנגדת לחוק גיור ממלכתי רגע לפני ראש הממשלה. קודם כל, עמדתכם.
לא, בוודאי שיש היום הגיור הממלכתי הוא גיור שהוא בדיעבד, אנחנו תומכים כשמנסים לפגוע בו, אבל אנחנו חושבים שיש הרבה מה לשנות. אנחנו יודעים דבר אחד, שגיור זה רק אם יש קבלת תורה ומצוות, ואם התוצאות, כשרואים גיורים שלא כאלה, אז זה לא תמיד רק כישלון שאנחנו, שאנשים האלה הם לא שומרי תורה ומצוות, אלא שבסופו של דבר נתנו חותמת של יהודי לאנשים כאלה שהם לא קיבלו על עצמם, ואיך יודעים את זה בקבלה, שזה לפני זה ואחרי זה הם נמצאים באותו מצב.
אבל אז האופציה השנייה היא לאפשר לרפורמים.
אנחנו לא חוזים שם, אנחנו לא חוזים בזה שהסוגיה היא עכשיו על הפרק, בגלל שהבג"ץ מחייב את מדינת ישראל לענות מבחינתם שמדינת ישראל תכיר בגבי חוק השבות, לא מדברים לגבי דברים אחרים, לגבי חוק השבות, בגיור רפורמי שנעשה גם בארץ. היום המצב הוא שמכירים גיור רפורמי שנעשה מחוץ לארץ, אדם שעבר במקום במדינה, בהרבה מדינות, בעשרות מדינות בעולם, עובר גיור רפורמי, הוא בג"ץ, לפי פסיקת בג"ץ, מדינת ישראל מכירה בו היום כאחד, כיהודי שיש לו זכות לעלות בארץ וזכות לקבל את כל התוות ולחיות פה ולקבל אותו כאזרח מדינת ישראל, שזה נורא ביום. אבל בסופו של דבר גם את התהליך הגיור היום הרפורמים עושים בארץ, אבל מה שאת הגיור עצמו עושים בחוץ לארץ, הם מבקשים את הגיור הזה גם לקבוע שבארץ יכולים לעשות. זה דבר שאנחנו חושבים שהתשובה צריכה להיות ברורה מאוד בנושא, ולכן ולא צריך, וזה אנחנו צריך, זכותנו וחובתנו לדרוש את זה מראש הממשלה במדינת ישראל, בממשלה שאנחנו חברים בה, לא את התשובה הברורה שלא יש שינוי בעניין הזה ולא אפשר להכיר בגיור הזה. מעבר לזה, כל השיקולים האחרים,
אבל כל השאלה, הרב מקלב, אני רק רוצה לחדד את השאלה שבגץ עוסק בה. בגץ בעצם אומר, אם בית דין של מרן הרב קרלית זכר צדיק לברכה מגייר גיורים, והוא בית דין פרטי, או בית דין של העדה החרדית, הוא בית דין פרטי, למה לאסור על רבי כלשהו לפתוח בית דין פרטי באותו משכן ולגייר גיורים?
דרך אגב, בדרך להתיר גם בתי דין אחרים, לא רבנים כמו רפורמים, הוא כבר הכיר בגיור שלו. זה היה, אולי מישהו ראה את זה שזה חזרה בתשובה.
לא, אבל אם יהיה כאן בארץ בתי דין כאלה, יהיה פה תעשיית גיורים, כל מי שרוצה להתגייר בכמה דקות, עושה את זה בקלות.
זה לא על רגל אחת לתורה שלמה להיכנס על רגל אחת, אבל בסופו של דבר, גירוש שנעשית על פי הלכה, גירוש שנעשתה על פי הלכה, ויהודי לפי ההלכה שמחתחילה, וגם ולהכיר עכשיו שבתי הדין הרבנים בארץ, בגלל שנעשה בבית דין פרטי, לא יכירו אותו עם נפקותות מאוד מהותיות. זה יכול להיות נפקות של אנשים שעברו נישואין אחרי שהם התגיירו בבית דין כזה, ועכשיו יידרש הבית דין לא להכיר בדבר הזה. יש בזה השלכות מאוד, אבל זה לא, אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו נמצאים בדרישה, לא, אין ויכוח עכשיו על החוק השני. לא, זה בכלל אין לזה קליינטים, בגלל שראש הממשלה לא הולך לתמוך בזה. ובגלל התנהגות הרפורמים, לצערנו, בגלל התנהגות הרפורמים, שההתנהגות הרפורמים היום יש לה יותר משמעות. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא נמצאים שיהיה חוק אחר, אם ידרשו, אם יידרש לחוק אחר, אנחנו נעשה את החוק, שאני מקווה שאנחנו נעשה את זה בהסכמה, שכל הסיעות, שזה יהיה לפי ההלכה ולפי מה שיורו לנו גם גדולי ישראל וגם אלה הבקיאים בהלכה. בסופו של דבר, כל זמן שלא נעשה, כשיש עכשיו ויכוח מה התשובה שצריכה להיות של ראש הממשלה, של מדינת ישראל, אנחנו חושבים שהמדינה צריכה להיות באופן ברור. צריך לקחת בחשבון שהרפורמים זה פחות מהות, זה יותר נרות בחלק שלהם, והכרה כזו או אחרת בהם, בבחינתם זה מאוד מהותי. החוק שבאמת נמצא לשולחן, אלטרנטיבה לא להכיר באף גירות, רק בגירות כשעושים המערך הגיור הממלכתי, זה עונה על החלק הזה, אבל יש עוד מערך של דברים שבכל אופן, שאנחנו הרי חיים לפי ההלכה, אנחנו לא רק חיים במצב של לא להכיר ברפורמה, אנחנו צריכים גם שהגירות האמיתית תהיה גירות לפי ההלכה. אנחנו גם לא יכולים להשאיר לעצמי להקל גם בחלק הזה ולקרסם במעמד ובצורך אבל אנחנו היינו ויכוח היום, הוויכוח הוא בכלל לא שם, הוויכוח הוא הדרישה, אין גם ויכוח, הדרישה שלנו שגם בצל הבגץ, שיש גם לתת תשובות בגץ, תשובות שיש לזה תאריך או כמה ימים, התשובות צריכות ברורות וחדות, כמו שעד היום דרשנו לזה, ואי אפשר עכשיו בתקופה כזאת של אולי קצת דמדומים לתת תשובות אחרות. ואת השיקול הזה מה בגץ יעשה או מה בגץ לא יחליט, אנחנו לא איש לקחת את זה כשזה שאלה של מהות שפוגעים בהלכה. זה מה שלנגד עינינו.
אוקיי, כלומר אני מבין מדבריך שגם הגיור הממלכתי היום הוא לא לפי ההלכה, זה אי אפשר לתמוך בו.
לא, אני לא אמרתי דבר כזה של גפי הלכה, לא אמרתי דבר כזה של גירוש שלא לפי הלכה. אבל אם יש מישהו שבסופו של דבר גיור כזה, והוא לא שומר תורה מצוות בעליל, כפי לשון של זהו, שהוא ביום חמישי התגייר, ורואים אותו, עבר מערכת גיור, ורואים אותו בליל שבת, במסעדת טריפה, אף אחד לא יכול להגיד שהוא גר, אי אפשר לקבל שזה גר. זה אנחנו מדברים, לא מדברים על משהו.
ברור, זה ברור. עכשיו, לצערנו גיורים כאלה התרחשו בהרבה מאוד מקומות.
יש אנשים שהם כאלה שהם גירים, יחורים את ההליכות שלהם, ולכן, אבל אנחנו לא, אין עכשיו כוח, גיור ממלכתי שנמצא היום במשרד ראש הממשלה, שהוא נמצא בוודאי חוק שיחזק את זה, ושהוא לא נותן שום משקל לנושא ההלכתי, ובולט בעניין הזה, ומי שאחראי לממשלה, או מי שיעמוד בראש הממשלה, או עומד יעמוד בראש הממשלה, במשרד ראש הממשלה, הוא אחראי לזה, הוא דבר שמאוד מאוד בעייתי, ובוודאי שזה גורם לבתי דין, רבנים, תורנים יותר, לגייר כשאלה שלא רוצים במקום הזה, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת את הוויכוח עכשיו בעניין הזה, זה לא שם, אני...
כולנו, לא, בסדר, כולנו, אני מבין את
כולנו
הדברים.
כאחד, אין לנו ויכוח מה נגד גיור רפורמים, הציבור החרדי לא מפולג בעניין הזה. ואנחנו, יש, אף אחד לא בא לחזק משהו בשביל רק לחזק בדין מסוים או מערך מסוים, באים למנוע את ההכרה ברפורמים, וזאת בדרך הזאת אנחנו יכולים
נקווה שהדרך הזאת תמנע, כי מצד שני מחר נרצה להקים בתי משפט אלטרנטיביים ומשטרה אלטרנטיבית, ואין לדבר סוף, דווקא שמגיעים לבתי הדין שם המדינה לא עשויה להכיר כן, בכל מיני הליכים
אבל
אלטרנטיביים.
לא הייתה בקשה, אבל לא הייתה בקשה עכשיו להכיר בבית דין גיור, גם תורני כזה, לא הייתה בקשה כזה.
לא, יש עכשיו בפני הבג"ץ, אחת מהדרישות
כן,
של העותרים.
כן, ברור. לכן אנחנו מתנגדים, אבל אני אומר שאם אתה אומר, אבל יש בתי דין רבנים, כמו שהזכרת, בית דין של הרב קליל, זה חצוי לברכה, לא הייתה עכשיו בקשה שלנו להכיר בגיור הזה.
טוב, זה ברור.
כן.
אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין, הרי הרב מקלב, אנחנו שומעים אתמול את שר הפנים, הרב אריה דרעי, מכנס בפורום עשייה, ואומר אמירה, נחצה קו אדום, לא ברור שהסיבות להמשיך ממשלת האחדות הזו עדיין קיימות, ורומז שמבחינתו אפשר לקפל ציוד וללכת לבחירות, ואז אנחנו שומעים דווקא מיהדות התורה, כל מיני אמירות שאנחנו פשוט תוקעים את חוק הגיוס אם הולכים לבחירות, וזאת מה אנחנו צריכים בכלל להתערב בוועדות חיצוניות של שר הביטחון?
לא, אני חושב שלא היו ימים שיש תיאום בין המפלגות החרדיות, אין מריבה, אני חושב שיש תמימות דעים, כל ניסיון לעשות בדבר הזה שינוי ומחלוקות מהותיות, אני לא חושב שזה שם. כל מפלגה פוליטית, בכל אופן אנחנו מסגרות שונות, וכל אחד יש לו את הדרך שלו ואת האופן הביטוי שלו. אני לא יופתע אם אני, הרב דרעי לא, השר דרעי לא מתייעץ איתי קודם, והוא לא צריך הסכמה, אבל יש לו את הדרך שלו שהוא פועל באחריות בנושא הבחירות ובנושא המצב הפוליטי במדינת ישראל, ואני מניח יכול להיות שהאמירה כזאת באה לידי לעשות פעזקה לצדדים, שמי שחושב שהוא שיש לו תמיכה במהלך הזה ללכת לבחירות, יכול להיות שזה כדי שלא יהיה בחירות, זה לא כדי שיהיה בחירות. אני לא חושב שגם השר דרעי תומך בבחירות, הוא אומר זאת התוצאה, אם אתם לא תתפשטו, אם אתם זאת התוצאה, ואנחנו בהחלט אומרים, ואני חושב שבסתירה שהיה צריך לעשות כל מאמץ כדי להשאיר את הממשלה הזו במתכונת שלה, כדי שתמשיך תפקד, תעשה את הדברים שמוטל, אני מדיבור החוק הגיוס, אחד מהדברים שמוטל על הממשלה הזאת לעשות, אנחנו גם לא יודעים למה עד עכשיו, זאת אומרת, מבחינתנו זה לא לפי הסיכום שלנו שאתה, ולא סתם, בהסכם שרתמו עליו כתוב מיידית, באופן מיידי כתוב על זה בדיוק, שאין לזה משמעות, שתי משמעות, משמעות אחת שצריך לעשות מיידית ולא לתלות את זה בשום דבר אחר, גם ודאי בדבר שאין לזה גם שום התחייבות, זו טענה שהיא לא צודקת, שום התחייבות לא הייתה ולא היה שום ערבות, ושמשהו שאפשר להסביר למה לא הולכים, למה לא מחלקים את החוק עכשיו. אבל בסופו של דבר גם מה שיש לנו, אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מאוד קשה כלכלית וחברתית, כשאנחנו נמצאים היום בעידן הקורונה, זה סיבה לבד לא לצאת לבחירות, זה לא היה צריך עוד סיבות, ודאי שאנחנו נמצאים אחרי שלוש מערכות בחירות שזה לא מועיל וכל הנלווה לכך. אני לא חושב שיש איזה ויכוח בעניין הזה שיש כאנשים שרוצים לפרק את הממשלה ויש כאלה שרוצים לחזק, כולנו לדעתי רוצים בקיום, רק מה יקרה, ודאי שיש הערכות להיות שבמצב הזה זה מה שיהיה התוצאה.
אגב, מה מתקדם עם חוק הגיוס, אם כבר מדברים?
אנחנו בהמשך למה שאמרתי קודם, היו, אנחנו יודעים, יש הסכם קואליציוני שמדבר על נקודות שחשובות, וזה דברים ברורים, אין על זה ויכוח. אני חושב שהחוק אמור להיות לענות, להתאים את עצמו למה שהיה בהסכם. כמובן שזה חוק וחוק ויש לו את ההיבטים המשפטיים, אז אני מניח המידע שהמשפטנים עבדו כדי לראות את החוק שיתאים להסכם הקואליציוני, וזה מחכה, ואנחנו מחכים לזה. עכשיו, זה שזה לא מתקדם, זה לא מסיבות של אי הבנות בחוק או אי הסכמות, לא מביאים לנו את הצוטה של הצעת חוק ומעכבים את זה. כחול לבן, מהפגע ודאי במקרה זה עדיין שר הביטחון, מעכב את החוק, בסיבות שלא תלויות, לא, אני לא יודע להגיד לך היום על החוק.
הסיבות הם כמובן להשתמש במפלגות החרדיות למשבר הקואליציוני הזה, להשתמש בחוק הגיוס.
אז אני אומר, חוזר ואומר שאני חושב שזה מאוד לא נכון, וזה הרבה מאוד מאוד לא נכון, זה מאוד מוזרק, ושאנו מצטברנו כס בעניין הזה, והבאנו זה לידי ביטוי.
אוקיי, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, סגן שר התחבורה, תודה רבה על הדברים.
גם לכם, כל טוב.
ערב טוב, בהצלחה, ואנחנו עם הפרופסור איתמר גרוטו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
המשנה למנכ״ל משרד הבריאות היוצא, ככה ימים אחרונים שלך במשרד, קודם כל בוא תספר למאזיננו על הנקודה שבה אתה מחליט שהעומס הכבד של הקורונה מכריע את היכולת שלך.
טוב, אז זה לא בדיוק ככה לתאר את זה, זאת אומרת, אני בהחלט מחשבות על עזיבה בסיום התפקיד הזה כבר היו אצלי עוד לפני שהגיעה הקורונה, אבל ככה הקורונה תפסה כאן, כולנו לא נגיד, אפשר להגיד שציפינו, אבל לא ציפינו שזה יבוא בעוצמה כזאת, ובהחלט נשארתי, ועכשיו אני מרגיש פשוט בנקודה שבה יש כבר איזשהו תהליך שנוצר בתוך משרד הבריאות, יש על מי לסמוך, יש כבר איזו שיטה שעובדת, עם כל הגורמים, גם משרדים שלא מתורגלים, אז הרגשתי יותר נוח לעזוב, ואז מתלבש כמובן גם הלחץ האישי, ברור שהוא לא היה פשוט, והשחיקה, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שאני מרגיש בהחלט שלם, שאני יכול להשאיר את העסק בידיים טובות.
טוב, אז אם אנחנו משאירים את העסק בידיים טובות, הידיים הטובות הללו לא מצליחות לשכנע את מקבלי החלטות, אז כמעט לא רלוונטי מה חושבים אנשי המקצוע היום במשרד הבריאות, יותר רלוונטי, מה צמרת שרי הממשלה מחליטים, כל אחד עם האינטרסים שלו, ככה זה נראה.
תראה, קודם כל, בסופו של יום, תפקידם של שרי הממשלה לייצג את האינטרסים של הציבור או ציבור הבחרים שלהם, ואת האינטרסים השונים של המשרדים שמופקדים עליהם. אני בהחלט חושב שנכון ששר החינוך ישתדל לדאוג לחינוך, ושר האוצר ידאג לאוצר, ושר הבריאות צריך לדאוג לבריאות. אז בסופו של יום אני חושב שזה לא, זה לגיטימי שידברו לה, זה לא אינטרסים שלהם, זה אינטרסים בסוף של הציבור. נכון שלפעמים ישנם החלטות שנראות אולי במקומות מסוימים, נקרא לזה מוזרות או לא הגיוניות, או שלחצים כאלה ואחרים שבאמת משפיעים, אבל אני חושב שבה, צריך לומר שעדיין, בסופו של דבר עמוד השדרה המקצועי, אני מרגיש שהוא די נותר כקורם המנווט העיקרי שלהם.
זה שיש
בשוליים, אף מדינה בעולם, זה קורה בכל מקום בעולם, זה לא שישראל מתמודדת לבד בזה, ואפשר להגיד בכולם מצליחים ואנחנו נכשלים. אז המצב הוא בהחלט מורכב. אני חושב שעדיין העמוד השדרה המקצועי נשמר עם כל התהפוכות שקורות מסביב.
כן. פה לא מדובר על החלטות פוליטיות, לא על הצעות חוק, לא על אג'נדות, לא על אידיאולוגיה. מדובר בסוף על בריאות, ובריאות זה מקצוע. ועם כל הכבוד לכל שר שיהיה, בסוף יש מקצוע שנקרא בריאות, והוא זה שאמור לקבוע את הקו המנחה. אבל התרגלנו, אני אומר, שלשרים יש גם כנראה הבנה בקורונה, בשרשרת הדבקה, בעצירה של מגפות. הם יודעים כבר מה כן ומה לא. זאת התחושה.
נכון, באמת, אנחנו באמת ראינו באמת שורה של אנשים, אפילו בתוך עולם הרפואה, באירוע הזה ראינו אנשים שזה לא, שבריאות הציבור ואפידמיולוגיה זה לא המקצוע שלהם, וגם הם מתבטאים בצורה של הבנה, שזה באמת, וזה, אני חושב שאחד המסרים העיקריים שבאמת אפשר להעביר פה, באמת בעניין הזה, שבאמת בסוף בריאות הציבור זה מקצוע שיש בו הרבה מאוד, הוא מורכב בהרבה מאוד פרמטרים, זה גם מה שהסיבה שבחרתי בו, גם שהוא מעניין מאוד, באמת הם מסתכלים מסתכלות רחבה על כל מיני מגוון של שיקולים, ולא תמיד התשובה, ואני חושב שבאמת הנקודה של הדגש של אנשי בריאות הציבור, גם מי שמוביל את זה אולי פה לא מספיק בא לידי ביטוי, כי בסוף גם מסתכלים בתוך מערכת הבריאות פנימה, אז יש הרבה מנהלי בתי חולים שתמיד הם קוראים וחשובים ופחות מסתכלים על, על תחום של שירותי בריאות הציבור, שאותו ניהלתי 10 שנים.
טוב, בוא נדבר על כמה דברים שאולי עכשיו תוכל לדבר עליהם בצורה קצת יותר משוחררת וברורה, כי קודם כל, עד כמה יש פוליטיקה במשרד הבריאות בשנה האחרונה?
תראה, אני חושב ש... בוא נגדיר פוליטיקה. פוליטיקה יש בכל... אפילו בתוך משפחה יש פוליטיקה, כן? זאת אומרת, בין האמא לאבא והילדים. אז השאלה מה זה פוליטיקה? אז אם זה פוליטיקה במובן של התערבות פוליטית, אז בהחלט... אני חושב שבסופו של יום הדברים הם קודם כל מובלים מדי אנשי המקצוע. ברור שיש פה מחשבות, לפעמים שגם, שגם אג'נדות פוליטיות מספיעות, וזה לגיטימי, כי יש כל מיני שאלות בבריאות הציבור, שהתשובה אליהם היא לא שחור ולבן. במקומות שיש שחור ולבן, שם אנחנו באמת מתעפשים, ואני חושב שגם מצליחים בדרך כלל. באותם מקומות שיש טבע אפור, זה יותר קשה באמת לקבל, ויש החלטות וחלופות שונות, שגם אנשי מקצוע שונים מגיעים דעות שונות, אז פה המקום של האיש הפוליטי, בסוף להכריע בדברים האלה, וזה לגיטימי ששר הבריאות יכריע בהחלטות, שכאשר אנשי מקצוע לפעמים מציגים דעות שונות, שיש במיעוט סיכונים שונה.
כן, אנחנו רואים את צמרת משרד הבריאות שהייתה לפני שנה והיום, הנה אתה האחרון שפורש, אומנם מסיבות אחרות, אבל קדמו לך כמה וכמה בכירים שלא הצליחו להסתדר בתוך המערכת, ברגע שהתחילה הקורונה. היה ויכוח משמעותי, האם משרד הבריאות הוא הגורם בכלל, אולי הצבא צריך להיות הגורם שמוציא לדרך ולפועל את הכל, ויכוח בנושא הכנסות, בנושא האולמות, אני לא צריך להזכיר לך את הוויכוח בנושא בתי הספר, זה דברים שבסוף...
זה גם בתי הספר כמובן, כן.
ובתי הכנסת, וציבור חרדי וציבור ערבי, זה בסוף מקומות שהפוליטיקה מנצחת, לא?
זהו, שאני חושב שבסופו של יום יש איזה איזון, כמו בכל דבר. זאת אומרת, מצד אחד יש את הקו המקצועי, שהוא הקו הברור, אבל גם, גם לנו כאנשי מקצוע ברור שבסופו של דבר צריך להתפשר לאורך כל הדרך שלי בבריאות הציבור, שעשיתי שנים רבות, היה למקומות שהייתי צריך להתפשר על הדעה המקצועית שלי, כי יש כל מיני אילוצים שלא מאפשרים, לפעמים זה אילוצים כלכליים, שאתה רוצה להכניס חיסון חדש ואין לך כסף, זה למרות שמקצועי זה הדבר הכי נכון לעשות. ולפעמים זה שיקולים, גם שיקולים אחרים של, של ציבורים שונים וצרכים שונים, ובסוף האתגר הגדול זה באמת לאזן, ולא באמת שלא יהיה שהפוליטיקה תשתלט לגמרי על קבלת ההחלטות המקצועית, ואני חושב שלמרות שבאמת אולי נדמה לפעמים בחוץ וככה, אבל שאני יושב שם בתוך באמת ליבת קבלת ההחלטות, אנחנו בהחלט משפיעים מאוד מאוד, ואפשר לראות אפילו בדיון קבינט, סתם איזה משהו ששמתי לה ולמול בדיון האחרון, היו המון אנשים שהם לא שרים, הרבה מאוד אנשי מקצוע, הרבה יותר אנשי מקצוע מאשר שרים מכל התחומים, ממשרד הבריאות כמובן, מספר מומחים ומומחים נוספים שאינם ממשרד הבריאות, ומומחים כלכליים ומומחים משפטיים, וכולם אנשי צוות של אנשי מקצוע שמקבלים את החלטות ביחד ומשפיעים על תהליך קבלת, זה לא שהשרים יושבים במקום ומחליטים לבד.
אני אגיד לך, אתה יודע, הרי בסוף מגפה תיעצר רק אם הציבור כולו יהיה צייתן וממושמע, כי מי שעוצר את המגפה זה הציבור, ומי שמייצר אותה זה הציבור. וכדי שהציבור יהיה ממושמע, דיברנו על זה כבר בעבר הרבה, על יש אמון ואין אמון, אבל אחד הדברים הבולטים שעדיין לא תוקנו, זה ההסברה שמאחורי הנחיות. ואנשים, אתה יודע, עמך שואלים את עצמם, רגע, מה ההבדל בין כיתה א' לכיתה ב'? מה ההבדל בין 20 מי שעושים חתונה באולם אירועים ל-20 מי שעושים את אותה חתונה בחצר של וילה פרטית? כל מיני שאלות כאלה שבסוף מובילים את האנשים לעבור על החוק, אם אומרים בו, הם לא מבינים כלום, אין היגיון, כל מיני אמירות כאלה שאתה שומע.
אז תראה, קודם כל, במדינה דמוקרטית לא תמיד יש, באופן כללי, מנסים להגיע להחלטות שיתרו איזונים. לתוך העניין... איזה היגיון יש, או איזה אינטרס יש לבן אדם לשלם מס הכנסה? הוא נראה רציונלית, הוא עדיף לו להעלים מס ולשלם את חייו, אבל אנחנו רואים בחברה שבה, בסוף הרוב הנורמטיבי, משלם מס הכנסה ועוד עושה עוד פעולות שקשורות אחרות שתורמות לחברה בה הוא חי. אז גם פה בהקשר הזה, אנחנו באמת נמצאים במצב שמצד אחד, אנחנו קובעים איזשהו היגיון, שהוא היגיון אפידמיולוגי כן מאוד מוצק וברור. רק שתמיד הדיון בעצם המתח הוא בין הפשטות לבין המורכבות. זאת אומרת, מצד אחד הכי יותר נוח לעבוד ולהסביר דברים פשוטים. כן חינוך, לא חינוך, כן לא לעשות בכלל חתונות, לא, כן, אבל ברור שאי אפשר להגיד למשל לקחת נושא חתונות. אז אי אפשר להגיד, אל תעשו חתונות בכלל, זה בלתי אפשרי.
כן, אבל הנה, אם אתה פותח נושא חתונות, אז הכללים אומרים כך, שאפשר להיות 20 איש בחוץ, ועוד 10 אנשים בחדר סגור, וזה הדרך איכשהו לתמרן ולהזמין 30 איש לחתונה. בא אולם שמציע שירות כזה, ואומר, אני מוכן לארח 30 איש שיעשו את החתונה אצלי. יש לי תפורה, יש לי מזון, יש לי אוכל, אני אולם, אני, זאת המומחיות שלי. אומרים לו, לא, אתה אסור לך. את אותו אירוע, אם תעשה אצלך בבית, זה בסדר. איך שאתה מעביר אותו לבניין שכתוב למעלה, אולם אירועים, זה נאסר. תסביר את ההיגיון.
כי אני יודע שבסוף, בסופו של יום, אנחנו ראינו שהיו אירועים שקבעו כללים של 100 אנשים והגיעו 400.
אבל זה, מי שעובר על החוק, עובר על החוק גם בביתו. כלומר, אפשר לעשות, צריך לחוף, זה כבר עניין של אכיפה, זה לא עניין של היגיון.
לא, אני חושב ש... תראה, אכיפה זה חלק מהכלים, אי אפשר להשתמש רק באכיפה, כי לא יכול להיות שוטר בכל מקום.
למה? למה? כל בעל אולם שרוצה להפעיל אירועים אצלו, שיממן שוטר.
בסדר, גם את הדבר הזה ניסינו, וזה לא כל כך מצליח במדינה, גם כמו שלנו. זאת אומרת, שוב, כי זה לא חלק מהעבודה של המשטרה, ואין מספיק שוטרים, ויש כל מיני בעיות שאני יכול להסביר לך מפה, וזאת הדברים האלה כמובן עברו אצלנו. בסוף אנחנו צריכים גם למצוא את האיזונים גם במדינה דמוקרטית. אני חושב שגם לא נכון בסוף להתחתן בנוכחות שוטר, זה לא גם משהו שאנחנו רוצים שכל חתונה תהיה עם שוטר בפנים. בסוף צריך לתת לאנשים גם את ה...
מי שרוצה להיות באולם, אלה מקללים ששוטר טוב, אוקיי, בואו לא ניכנס באמת לרזולוציות האלה.
בחדונה חרדית נשים שוטר ושוטר, שוב, אתה יודע, זה לא נגמר.
הפרופסור גרוטו, בואו נדבר גם מילה אחת על הציבור החרדי, ומעניין מאוד ככה לשמוע את דעתך היום בצורה, כמו שאמרתי, יותר משוחררת. היינו לפני חודשיים עם תחלולה מאוד מאוד גבוהה, תחלואה שהגיעה אולי ככה לשיא, שערים כולם היו אדומות, 3 חודשים אפילו, גם בשיא הגל הראשון, אנחנו זוכרים את בני ברק. היום הציבור החרדי נמצא בתחתית הרשימה מבחינת מגזרים, תנתח לנו מה קרה כאן.
אז אני, כמו כל דבר, יש פה כמה הסברים. זה כמו פרשנות, אולי גם לדף כמרה, אני יודע, אפשר לתת כמה פרשנויות, אז... הפרשנות הראשונה והבסיסית, אני חושב שבסופו של דבר גם חלק גדול מהציבור החרדי היום יותר מתנהג לפי הכללים ושובר ומקפיד. זה דבר אחד. דבר שני, מהצד השני דווקא אנחנו רואים את התמונה שיחסית אנשים לא מספיק באים להיבדק, אז זה גם מראה בסוף את העניין ש...
לא, זה לא כל כך מדויק. זה לא כל כך מדויק.
טוב, כי אני אגיד לך, אנחנו רואים את שיעורי הבדיקות. שיעורי הבדיקות הם יחסית נמוכים במגזר החרדי.
הם מאוד דומים לשאר אחוזי הבדיקות באוכלוסייה, רק פשוט התרגלנו שלצה החרדים היו מובילים במספר הבדיקות. היום תיקח בדיקה לכל 1,000 איש בנפש, בין בני ברק לתל אביב, לא תמצא הבדל.
יש מקומות שיש עדיין בכל זאת הבדלים. ואני חושב ש... ויש פה עוד נקודה אחת נוספת, שבסוף כן ברור שאני, שחלק לא, 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 לא קטן מהציבור החרדי נדבק כבר במחלה, ויש לו איזשהו חסינות. אמנם המושג חסינות עדר, מושג שלא, אנחנו לא משתמשים בו, כי זה לא באמת לא מגיעים לחסינות עדר, אבל ברור שאם יש לך, אתה נפגש עם 5 אנשים, שמתוכם אולי 2 כבר מחוסנים, אז אתה יכול להדביק רק 3 מהם, ולא רק כל 5.
אז חסינות העדר כן עובדת או לא עובדת?
זה לא איזשהו, אנחנו בכלל גם הפתרון, שמנסים לחשוב שיהיה איזשהו פתרון קסם אחד, שיתן מענה בכל מגזר שהוא לא נכון. זה רב שלבי ורב ממדי, והפתרון של, ויש פה כמה גורמים, שמסבירים את זה למה היום במגזר החרדי אנחנו רואים... פחות תחלובה, כמובן זה צריך לשמח את כולנו, שבאמת שזה קורה.
זה ברור, לא, אתה יודע, אנחנו נסים להבין מה קרה, כדי אולי גם לדעת מה לעשות הלאה, וגם אם חלילה יגיע גל שלישי, או...
חלק נדבקו, אבל אם יגיע גל שלישי חזק, זה לא יעזור, זאת אומרת, כמות של המחוסנים שיש.
לוז היה תלוי בך, היית תומך ברעיון של תעודת מחלים? של אנשים שהתוצאה הסרולוגית שלהם מראה שהם נוגדנים רציניים לקורונה, ולהסיר מהם עליהם מגבלות?
זה נושא שאנחנו דנים בו, יש כאן שיקולים לכאן ולכאן. זאת אומרת, בבית אחד, מצד אחד, אנחנו יודעים שא', לא יודעים כמה זמן החסינות מסביקה, והאם חסינות נותרת לזמן ארוך, מעבר ל3 חודשים, שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה מינימום, כנראה שזה כן תופס.
גם תעודת מחלים לחודשיים זה בסדר, עם פג תוקף.
הדבר השני זה משהו שקשה מאוד לאכוף אותו, כי זה בקלות ניתן לזייף תעודות כאלה. זה לא, ראינו כבר זיופים, זה לא שזה אינטיו, זה לא שאני רק בכל המגזרים. והדבר אלה שני הדברים באמת העיקרים, והדימות של זה באמת אם אפשר ליישם את זה. אני אישית, הדעה שלי שכן, כן צריך לקדם את הנושא הזה, ואנחנו בהחלט עובדים עליו במשרד הבריאות, ואני מקווה שנגמור לסיים את זה לפני שאני עוזב, ובסוף השנה זה עושה.
טוב, עד רבה. הפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל למשרד הבריאות, תודה רבה על השיחה כאן, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה גם לכם, ובאמת...
ותודה בשמם של מיליוני אזרחי ישראל.
אז אני גם רוצה לזהם, באמת, אני חושב שהשימוש של באמת כלי התקשורת כמו שלכם ואחרים שמגיעים במגזר החרדי מאוד חשובים, מעבירים את המסרים, אני יודע שהרבה אנשים מאזינים רק לכם, ולכן אני גם רוצה להודות לכם על השותפות באירוע הזה, בסוף זה אירוע של כולנו, ובאמת אני חושב שלמרות שיש לפעמים ביקורת על התקשורת, על הנשיא ועלינו שלנו על התקשורת, בסוף אנחנו, זה טוב שיש את הכלי הזה כדי להפיר
כן,
את...
צריך לומר שמבין הרבים מבחירי משרד הבריאות, אתה בין היחידים שמשתף פעולה גם עם כלי התקשורת הללו, ובמידת היכולת מסביר, עולה, מדבר, וזה גם לא מובן מאליו, אז ככה שבאמת התודה היא הדדית. ותודה, באמת מאחלים לך בהצלחה, פרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה.
תודה רבה
ו... ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך ארבעה ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
עברתי 10 קילו, לא חזרתי לאכול עוגות, לא חזרתי לאכול גלידות, אני לא נוגעת בהם, הם בעיניי כמו עציץ על השולחן. לעומת זאת, אני אוכלת הרבה מאוד פסטה, איכות החיים שלי השתנתה, ואני ממליצה מאוד 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 על הדרך הזאת.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים. כוכבית 5890. כוכבית 5890.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מ מזרח התפחות. בנק אנושי. כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו ננסה להבין מה בעצם חושבים בשני צידי הממשלה או הקואליציה לגבי ההליכה לבחירות, אחרי שהרבה מאוד גורמים שלא אומרים את זה בשמם, מעודדים יציאה לבחירות. למרות קורונה, למרות המצב הכלכלי, הטענה של כולם, כרגע הממשלה לא שולטת, לא מצליחה לקבל החלטות, להתקדם וגם לא להתייעל בנושא הקורונה, אז אין טעם. ואנחנו עם השר אלי כהן, שר המודיעין, איש הליכוד, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אתה בעד בחירות עכשיו?
אני בעד שאם הממשלה צריכה להתנהל, הכחול לבן צריכים להבין שהם צריכים להיות שותפים. לא יכולים להמשיך להתנהל כממשלה בתוך ממשלה. אתה רואה שניסן קורא, שאתה רואה שלמעשה גנץ לא שולט שם על המפלגה. ניסן קורא לא מגיע לפגישות, אסף זמיר מתפטר. אתה רואה שמיקי חיימוביץ' שמרגילה כנגד הממשלה, אז לכן אי אפשר לעבוד שיש לך אופוזיציה בתוך הממשלה. אומר בני גנץ בחודשים האחרונים שזה הזמן להתעסק בקורונה, אבל במה הוא עסוק? עסוק בסוגיה של ועדות חקירה.
אז בוא, אני רוצה לייצג את כחול לבן רגע בשיחה שלנו, כדי שיהיה לנו קצת מעניין. השר אלי כהן, כחול לבן הצטרפו לממשלת הליכוד אחרי שנתיים שהם אומרים רק לא נתניהו, ועל בסיס זה הם קיבלו מנדטים ונכנסו לכנסת, לא על בסיס מצע בחירות, נטו על המילה לא נתניהו. אבל בשביל הממשלה וקורונה הם ויתרו על המצביעים שלהם, צנחו בסקרים, הצטרפו לממשלה, עשו ממשלה פריטטית, קבעו מועדים לעשות תקציב, קבעו מועדים איזה חוקים יעברו, איזה חוקים לא, שומרים על הסטטוס קוו ויוצאים לדרך. מה הליכוד הביא בתמורה לסיפור הזה? הרי אתם קיבלתם ממשלה. לא הצלחתם להרכיב ממשלה בלי כחול לבן.
קודם כל, הליכוד היה המפלגה הגדולה ביותר. אנחנו הגענו לממשלה הזאת, כשאנחנו מגיעים מגוש ימין עם 53 מנדטים, והם מגיעים עם 19 מנדטים בלבד, ועל אף זאת הם קיבלו מחצית מספר תפקידים, אגב דבר, שעל פניו יש בו חוסר סבירות וחוסר היגיון, מכיוון שזכות וטו עומדת לך, גם אם אתה לא בהכרח שווה, מכיוון שכל חוק צריך 61, ולכן כל הדרישה הזאת לפריטטיות הייתה, אבל אתה רואה שיש הבדלים אידיאולוגיים משמעותיים. יכול להיות לך שהאופן שבו מדברים על ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, זה לא בדיוק עובד. אתה יודע, אפשר לתת כתר אחד לשני מלכים, ואפשר שיהיו שני ראשי ערים, או שני מנכלים של חברות. ככה זה התנהל, ואני יכול להגיד לך שאני באמת רואה גם את ההתנהגות הפוליטית שלהם, זה לא אחראי להשאיר את המדינה בידיים של חסרי הניסיון של הצוות שמרכיב את כחול לבן.
אוקיי, okay, טוב, אז אם בעצם הממשלה לא מצליחה למשול ולהתקדם, אז עדיף ממשלת מעבר, נכון?
אם אנחנו רואים שאי אפשר לקבל את ההחלטות בצורה עניינית, ואם אתה רואה שעסוקים במלחמות פנימיות, ואם אתה רואה למעשה, כפי שאמרת לך, שבכחול לבן כל אחד בא והולך ומושך לכיוון אחר, אז איך שנראה על פניו עכשיו הולכים לבחירות, אבל אתה יודע, יש עוד חודש ימים, צריך להמתין בסבלנות.
טוב, תגיד, הסיפור עם סעודיה ואתה שר המודיעין, אני מבין ששר ביטחון לא היה בסוד העניינים, אז יכול להיות שגם אתה לא היית בסוד העניינים, אבל השאלה הנשאלת היא, כשהסעודים מכחישים ואומרים שלא הייתה פגישה, ובישראל אומרים שהייתה פגישה, זה מראה שהייתה פגישה גרועה?
אני יכול לומר לך שהדיווחים של ישראל הם מאימנים, ואני אומר שאנחנו רואים כאן שינוי אזורי משמעותי מאוד, שקורה במזרח התיכון. מקום המדינה נחתמו שני הסכמי שלום, בחודשיים האחרונים נחתמו שלושה הסכמי שלום, הסכמי שלום שיוצרים חזית אזורית חזקה מבחינה ביטחונית, עם פוטנציאל כלכלי גדול מאוד, עם ישראל, אמירויות, בחרין, מצרים, ובעתיד יצפו למדינות נוספות בחסות אמריקאית, ואני תקווה ואנחנו גם נפעל שהמדיניות האמריקאית תהיה נחושה. הייתי מציע לביידן שצפוי להיכנס לתפקידו בינואר ללמוד מה-12 שנים האחרונות. ראינו 8 שנים בתקופת אובמה של התבטלות בפני איראן, שלא הביאו לשום הישג מדיני, לעומת 4 שנים האחרונות של ביטול הסכם הגרעין, סנקציות, פעולות צבאיות שהצליחו לבוא ולקדם הסכמים מדיניים שמשנים את האזור מן הקצה לקצה.
שר המודיעין, השר אלי כהן, תודה רבה לך. ערב טוב, תודה. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג,
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה, החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות, 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585. או חפשו בגוגל, מוסרי, כלי עבודה.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכה כסף חוזר. קונים ב-29.90 שקלים ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פליידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שניים על הקו, אבי בניהו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
וירח טוקר, ערב טוב גם לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב אבי.
טוב, שניכם יועצי תקשורת, כל אחד במגזר שלו, במקום שלו, בוותק שלו, והכל בסדר.
מה אתם כל אחד במגזר שלו? אני גם במגזר של ירח. המדגל התורה, המדגל התורה.
בסדר, ירח כבר יועץ של דונלד טראמפ, בוא.
הלו, אל תזכיר את זה, אל תזכיר את זה.
גני של עיריית בני ברק.
טוב, אם יוצאים לבחירות, אז זה בחירות לכולם, וכל המגזרים לוקחים חלק במשחק הזה. ואני מנסה להבין, אבי, כשאנחנו מדברים עוד הפעם על מערכת בחירות, האם זה שוב כישלון של נתניהו, שלא מצליח לייצב ממשלה לאורך זמן, או שזה הניצחון של נתניהו, שהוא מצליח לסחוב את הזמן כשיש לו איזה משפט שולי בצד שמתנהל ולא קורה איתו כלום?
לא, אני חושב שזה הכישלון שלו. אני אגיד לך, אני אסביר לך גם למה. בנימין נתניהו במשך שלוש מערכות בחירות לא הצליח להרכיב ממשלה. מי שנתן לו את האפשרות להרכיב את הממשלה וגם להיות ראש הממשלה הראשון זה בני גנץ. שנתן אמון בראש ממשלה ובהסכם קואליציוני, ואנחנו נתקלים במצב שראש הממשלה לא מקיים את ההסכם, כולם אומרים איזה יופי, איך תקע לו, תותח על. אני לא אוהב את זה, שתיים, אני באמת מכיר את גנץ ואשכנזי, הם אנשים טובים, אנשים ערכיים, עוד לא למדו לשקר, לא למדו לעשות מניפולציות, לא למדו לסרוק ולתקוף, זה לוקח זמן בפוליטיקה, הם חדשים, ואני חושב שהם מבחינתו של בנימין נתניהו יכלו להיות השותפים הכי טובים שלו, יותר מליברמן ויותר מבנט, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שהוא, היא היכולת שלו לתחזק את העניין הזה, זה סוג של כישלון שלו, כי הוא הוותיק, הוא המבוגר האחראי, והוא ראש הממשלה. ואם נלך לבחירות זה חבל. אני נמנע על אלה שחושב שראש הממשלה לא רוצה בחירות. הוא מפחד מנפתלי בנט, הוא יראה את נפתלי בנט.
מה, אז הוא מעדיף רוטציה?
לא, הוא רוצה לשפר את השניים, הוא רוצה ללחוץ את כחול לבן, להפחיד את בני גנץ, אם יהיה בחירות יכולות שהוא לא ייבחר, הוא שיווה קטן. ולנסות להגיע להישגים נוספים, לשפר את ההסכם, להוציא את ניסן קורן ממשרד המשפטים, וגם אם אתה רואה את ההתבטחויות של מקורבי גנץ, גם הם ככה מתלוננים על ניסן קורן, ואולי גם לשכנע את בני גנץ לוותר על התקציב לשנת 21 ולעשות רק תקציב לשנת 20, ואם אני מכיר את ביבי, הוא גם יכול לשכנע את בני גנץ שרוטציה זה לא טוב לו. אתה מבין? כל אפשרי.
כן, טוב, זה כבר לגמרי, לקחת אותנו למחוזות של ביבי הקוסם. ירח, יש צד שני לכל הסיפור הזה, כי הצד השני אומר, הנה, נתניהו נמנע מהרוטציה, הולך לבחירות כאילו לא באשמתו כרגיל, בשיא תקופת הקורונה הוא יהיה קצת בבעיה, כי ראינו מה קרה גם בארצות הברית, אי אפשר לדעת מה יקרה כאן בארץ, ואולי, אתה יודע, הוא עושה את הכל כמו שמתנגדיו טוענים, כדי לחמוק מהמשפט.
תראה, אין ספק שמבחינת נתניהו, הוא מגיע לבחירות עכשיו, אומנם, בנושא של קורונה הוא מדהיג מבחינתו כמו שהיה בכל העולם, ורואים את זה בהרבה מאוד מדינות, אבל מבחינתו, בציבוריות הישראלית, אין לו עדיין מחליף, אין לו עדיין מישהו שיכול להעיר את המנהיגות שלו, ואם בבחירות הקודמות היה מישהו כזה שקראו לו בני גנץ, היום אין אותו. וזה עצום מבחינתו. אגב, העובדה שבני גנץ יושב בממשלה כשר ביטחון, יושב בתפקיד מאוד בכיר כראש הממשלה חליפי, והוא לא הסכים לבנות בריתות מספיק חזקות נוספות, למרות הזמן עבר שעבר, עבר כבר שנה ומשהו, היא מעידה גם על חולשתו הפוליטית. אני לא מסכים עם מה שאבי אומר, שהכל זה שקרים ומניפולציות. זה פוליטיקה בסוף. וללמוד לבנות בריתות זה לא דבר פסול. וללמוד איך לשרוד ולהתחיל לבנות כדי לייצר אלטרנטיבות.
אז אתה אומר שפשוט בני גנץ לא פוליטיקאי.
הוא לא מתאים לפוליטיקאי. אגב, הוא לא יחיד. אני זוכר, אני לא זקן כזה גדול, אבל אני זוכר בכנסת הרבה מאוד דמויות, כמו אבישי ברוורמן, ואנשים נוספים רבים, שהיו מאוד מוערכים, אבל בסוף הם לא מתאימים לפוליטיקה. הפוליטיקה היא מיועדת לאנשים עם דם חם ועם מרץ, ועם יכולת לעשות בריתות, בדיוק כמו מה שנתניהו עושה, אגב, גם מה שבנט עושה. בנט מאוד מאוד מתאים לדנ"א הזה של הפוליטיקאי. אגב, אנחנו לא אהבנו את זה בסבב הקודם, שעשה את הברית האחים, אבל מבחינתו פוליטית הוא עשה מה שנכון לעשות. עכשיו, אנחנו היום במצב שבו מאוד יכול להיות שתהיה אלטרנטיבה לנתניהו, במידה וכן בנט שוב יצמח למקום גדול של 20 מנדטים, ולפיד יגיע, ושוב יהיה סכנה של ברית האחים. אבל ברמת העיקרון, ברמה הפוליטית, גנץ פשוט לא בזירה הזאת.
אוקיי, טוב, עוד מעט נחזור למפלגות החרדיות, ירח. אבי, כשאנחנו מדברים על בנט, במילה אחת הוא מייצר את עצמו כאלטרנטיבה, הוא כמובן לא יאמר עוד פעם שהוא הולך עם נתניהו, הוא יגיד שנתניהו צריך ללכת איתו. מה בנט צריך לעשות כדי לא לחזור על הטרגדיה ההיא, שלקבל 20 בסקרים ולקבל 5 במציאות?
קודם כל, ישראל היא באמת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. לפני פחות משנה נפתלי בנט לא עבר את אחוז החסימה, והנה עכשיו הוא מוביל 23-24 מנדטים בסקרים. כמובן שזו תפת המורגנה, נתניהו ישתה לו חלק לא קטן מזה, וזאת מהסיבה הפשוטה. אחד, הוא באופוזיציה והוא יודע לדבר. שתיים, הוא היה שר ביטחון שלקח את הקורונה ברצינות והצליח לדבר לציבור בגובה העיניים. הוא יודע לנהל קמפיין, הוא למד את זה מביבי. הוא עושה לביבי בדיוק את מה שביבי לימד אותו לעשות לאולמרט בשעתו, ואחרי מלחמת לבנון השנייה, והוא עושה את זה מצטיינות יתרה. אני חושב שנפתלי בנט תשבור למרכז. אני חושב שהמפלגה שלו לא תקרא ימינה. אני חושב שהוא יבנה מפלגה דתית חילונית, גברים ונשים, וינסה לקחת קולות מהמרכז וימינה.
הוא כבר עשה את זה בימין החדש.
לא, הוא עשה ימין, השם הימין החדש, הוא לא מתיישב עם אנשים.
לא, אז הוא יקרא לו המרכז החדש, זה ישנה הרבה?
אני חושב שכן, אני חושב שכן, השאלה מי... תאר לך למשל, שגבי אשכנזי הוא מספר 2 של נפתלי בנט, ומישהו אחר, ואלת היא מקום רביעי או חמישי, זה משתנה, העסק משתנה. כן. עוד איך שאייזנקוט יהיה מקום שני. נכון, בדיוק, זה יכול לקרות, יהיו בריתות שאתה לא יכול לחלום עליהן כרגע. אתה תראה השבוע את נפתלי בנט מצביע על פירוק הממשלה ביחד עם יאיר לפיד, ברית האחים הישנה. עוד מילה אחת, טראמפ, ביבי מאוד רצה שטראמפ יישאר, אבל ברגע שנבחר ביידן הוא ינסה לעשות מהלימון הזה לימונדה, הוא כבר התחיל. בהזכרה לדוד בן גוריון, הוא כבר הזהיר את ביידן, הזהיר אותו, לפני שהוא נפגש איתו, לא שדיבר, לפני שדיבר איתו בטלפון, הוא הזהיר אותו לא לחזור למצווה עם איראן. רוצה לומר, מה שעשיתי לו...
ובאותו לילה נסע לסעודיה.
כן, נכון. הוא רוצה לומר לציבור בישראל, אני הולך לבחירות, ומול הביידן הזה, שהוא כמו אובמה, אתם צריכים אותי חזק, שיודע להילחם עם החזקים.
טוב.
ואגב, אני מסכים לך לגמרי, בזירה הזאת בנט משחק. בנט עדיין ביטחוניסט, בנט עדיין מדבר בשפה שנתניהו האמריקאית הצעירה.
נכון. יש לו אנגלית טובה, יש לו קשרים בחוץ לארץ, הוא איש תיירת מטכ"ל, איש תיירת מטכ"ל כמו ביבי נתניהו, איש עם הרבה כסף כבר, יכול לעשות את עצמו להסתובב עם כרטיס אשראי, חופשי, אין בעיה.
יפה, שיחה מעניינת. אבי בניהו, עירך טוקר, תודה לשניכם. ערב טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני. בשעה הבאה נחזור לכמה עניינים, גם עירוניים, מוניציפליים קצת, גם ננסה להבין מה קורה באופוזיציה, אחרי שבקואליציה לא משהו. יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי.